דף עם בית עמוד א', 9 שורות מלמטה. אנחנו למדנו משנה, במשנה מבואר, שכמו שבמשנה הקודמת עסקנו בבן סורר ומורה שנידון על שם סופו, גם הדין של הבא במחתרת נידון על שם סופו. מכיוון שקימלו לחזל שאדם עומד על ממונו, וזה שבא במחתרת בא במטרה להוציא את הממון, אז ממילא אם הוא לא ייתן לו יהרוג אותו. ואומרת התורה, אין לו דמים, הבא להורגך השכם להורגו. אומרת המשנה, מה קורה לאור זה אם הוא שבר כלי בזמן שהוא בא במחתרת? אז יש מחלוקת, דהיינו לא מחלוקת תנאים, אלא אם מדובר באדם כזה כמו אבא על הבן, דהיינו אחד כזה שלא יהרוג, אז באחד כזה הוא מזיק, הוא צריך לשלם. אבל אם מדובר בבן על האב, זאת אומרת אחד כזה שאנחנו חוששים שהוא יהרוג ולכן מותר דמו, אז יש פה עכשיו מצד אחד ענייני ממון, מצד שני ענייני נפשות, קימלי בדרה במיני, וכיוון שאנחנו נותנים לו את הקימלי בדרה במיני, לכן אנחנו פותרים אותו על הממון, כי בכלל מתי מנה. ואז זה רב בגמרא, ואומר רב, אם אני אומר שיש כאן עניין של ממון, זאת אומרת שהקים לבדרה במיני גם קונה לו את הממון. ולכן אומר רב שאם הוא לקח עכשיו חפץ מביתו ושם את זה אצלו בבית, הוא לא שבר, זה קיים בעין. הוא לא צריך להחזיר לו, מכיוון שהוא קנה את זה בדמיו. חולק עליו רב, אומר רב, מה פתאום? אם הוא שבר את זה, אתה צודק, אבל אם הוא לא שבר, אז ודאי שהוא מחויב להשיב לו את הדבר, כי זה מקסימום כמו פיקדון בידו. וכמו שבפיקדון, אז אם הוא שלח בו יד, הוא חייב על אונס. אבל עד כמה שזה קיים בעין, אז הוא צריך להחזיר, הוא לא יכול להחזיר לו דמים במקום. אז גם פה יצטרך להחזיר לו את החפץ. לאור זה מביאה הגמרא, מה טיב רב ביבי בר אביי? יש לנו משנה וכתובות, הגונב כיס בשבת. אדם שגונב ארנק בשבת, חייב. למה? שהרי נתחייב בגניבה קודם שיבוא לידי איסור שבת. מדובר בבן אדם שנכנס אצל חברו והגביע את הארנק. ומכיוון שאנחנו יודעים שהגבעה קונה בכל מקום גם ברשות המקנה, לכן אנחנו באים ואומרים שהוא יכול לקנות את זה בהגבעה הזאת. עכשיו הוא כבר מחויב ממון. לאחר מכן, כשהוא יוצא מהבית עם הארנק, הוא מוציא חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, הוא עובר על איסור שבת שבעדים והתרעה דינו בסקילה. אומרת המשנה, בסדר, אבל זה לא קימלי דרה במיני, כי קימלי דרה במיני זה רק שזה בא בבת אחת. אבל פה קודם היה מעשה גניבה, כן? אבל קודם היה גניבה ואחרי זה היה הוצאה, אז זה לא נוגע, אז הוא חייב על הארנק, הוא פטור, הוא חייב, חוץ מזה, בפני עצמו, ענייני שבת. לא, ההגבעה כבר קונה את זה, ההגבעה קונה בכל מקום. לא צריך לשנות כלום, ההגבעה קונה, הוא עשה מעשה קניין, כבר קנה את הארנק, הוא התחייב בדיני, התחייב בזהה אישית. הוא התחייב, את המעשה גניבה הוא עשה, הכניס את זה לרשותו. מידך, אומרת המשנה, היה מגרר ויוצא, פטור, ושם מבואר. למה הוא פטור? שהרי איסור גניבה ואיסור סקילה באים כאחד. הוא מגרר ויוצא, הגמרא שם מעמידה שהוא מניח את היד שלו ביציאה, והיד של האדם נחשבת כדל לדמות הרי זה כחצרו. ממילא המעשה הזה של הגניבה בא ביחד עם מעשה ההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים, אז יש פה עניין של ממון עם נפשות, קימלה בדרה במיני, ולכן הוא פטור על הארנק. הנה אתה רואה שאפילו שהארנק הזה קיים פה בעין, הוא קיים, הוא לא עבד, ובכל זאת אתה אומר שהוא פטור על הארנק. למה הוא פטור? קימלה בדרה במיני. אז הנה אני רואה, כמו שרב אמר, שברגע שבן אדם הולך ועושה פעולה שהיא מעורב בנפשות, אז הוא קונה את זה בדמים שלו. אומרת הגמרא, והלכתה, אבל כדי ליישב את דברי רבה. אז אנחנו נבוא ונאמר, דשדינו בנהרה, מדובר באופן שהוא לקח את הארנק הזה והטיל אותו בנהר, ומכיוון שהוא הטיל אותו בנהר, אז כבר לא שייך פה עכשיו את האמירה שלנו של הארנק קיים בעין. אם הארנק היה קיים בעין, ודאי שהיה צריך להחזיר את הארנק, כמו שרבה אוכז. אך פה מדובר שאין ארנק, וכבר דנו בזה הראשונים, אנחנו לא נוגעים בזה. איך בדיוק הציור מדובר? תספר לי את המקרה. הרי לכאורה, אם הוא כבר הוציא את הארנק וקנה אותו, אם זה היה גם מעשה של חילול שבת, ולכן אני פותר אותו על הארנק, ועכשיו הוא לוקח את הארנק וזורק אותו, זה כבר פעולה חדשה, זה לא נוגע לדין שלנו. העיבוד של הארנק היה אחרי שאתה פותר אותו על הארנק. אז למה הוא פתור? ואם מדובר שהוא גירר אותו יתר ישר לתוך הנהר, הנהר זה קרמלית, אז בכלל אי אפשר לחייב אותו. ואם מדובר שהוא זרק את זה מעבר לנהר, אנחנו סוברים קלוטה לאו כמי שהונחה. ככה דנים פה הראשונים במקום איך למצוא מציאות כדי לקיים את תשובת הגמרא. אבל תשובת הגמרא שראיה קושייה אין לי מפה לרבה, כי מדובר באופן שאלן ארנק בעין. אבל אם הוא היה בעין, אכן באמת צריך להחזיר את הארנק. מספרת לאור זה הגמרא, רבה איגנוב לי דיכרי במחתרתה. נכנסו אצל רבה גנבים במחתרת, כזה מקרה שהדינו שהם מתחייבים בנפשם, והם גנבו ממנו איילים. האדרינו נעלי ולא קבלינו. לימים באו אותם גנבים ורצו להחזיר לרבה את האיילים שלו. אומר להם רבה, אני לא יכול לקחת ממכם. למה? אמר רועיל ונפק מפומי דרב, כיוון שיצא כבר מהפה של רב האמירה הזאתי שרב חידש, שכיוון שהוא קונה אותו בדמים אז זה שייך לו, אז היום האיילים שייכים לכם, אם זה שייך לכם אני לא יכול לבוא ולקחת את זה. ככה עונה להם רבה, על אף שלשיטתו הם לא קנו את האיילים, אבל כיוון שיצא מהפה של רב אני לא יכול לקחת את זה. שואל מיד תופעות במקום, אני לא מבין אותך. הרי בכל מקום שאנחנו אומרים במושג של פטור, מה זה פטור? בכלל 200 מנה, בכלל 200 מנה. או ניקח מקרה של הבק שאינו ניכר, הבק שאינו ניכר הוא פטור, וכדומה, שור דבור לרבי יהודה וכולי, כל המקומות שמצאנו, תמון באש. אז הפשט הוא שבבידים אי אפשר לבוא ולחייב אותו, כי בדיני אדם התורה לא חידשה חיוב. אבל ברור שאתה מזיק, ברור שהפסדת, ברור שאתה גנב, ועכשיו הענק הזה נמצא ברשותו. האיילים האלה נמצאים ברשותם, ויש לו דין והישיב את הגזלה. אז מה אם בא לצאת ידי שמיים? הרי בדיני שמיים ודאי שהוא מחויב. אומר תוספות תירוץ ויש לומר, דקן לא היו רוצים להחזיר, אלא אם כן התחייבו בדיני אדם. מדובר פה באופן כזה שהם לא רוצים לצאת ידי שמיים. אם הם היו רוצים לצאת ידי שמיים, היה חייב רב אבו לקבל מהם את האיילים, והוא לא יכול לטעון שיש שיטת רב. אבל הם לא חיפשו לצאת ידי שמיים, רק ידי אדם. בבית דין, לפי שיטת רב, אתם לא מחויבים, אז אני לא בא ולוקח ממכם.
אבל זה לא קיבלו, זה לא תלוי עבירה, זה תלוי בית הדין.
למה בית הדין? הם באו, זה הכל מיוזמתם, בית דין פה לא צד. זאת אומרת, תיאורטית, מה שלא חייבים בבית דין, זה לא פשוט. כי הרי לפי רב לשיטתו, רבה לשיטתו, אז גם בידי אדם הם מחויבים. רק רבה בא ואומר להם, אני לתבע אתכם בבית דין לא תובע. והם באו ואמרו לו דבר אחד, בבית דין אתה יכול להוציא מאיתנו, לא יכול. אם אתה לא תובע, מהשיקולים שלך, אבל אתה לא תובע, אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים לצאת ידי אדם, ידי שמיים לא מעניין. יש עוד תירוצים בראשונים ובאחרונים. תנו רבנן. למדנו בברייתא. כתוב בפסוק, אם במחתרת ימצא הגנב, והוקה ומת, אין לו דמים. אומרת התורה פסוק הבא, אם זרחה השמש עליו, דמים לו, ולכן שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגניבתו. ויש פה ברייתא שהברייתא מייחסת את מה שנאמר בפסוק הבא, אם זרחה השמש עליו, לפסוק הקודם. תנו רבנן, אין לו דמים אם זרחה השמש עליו. זאת אומרת, את האם זרחה אני מייחס לפסוק הקודם, אין לו דמים. במקרה כזה אחד, כמו בן על האב שאנחנו הורגים אותו. הדין, וכי השמש עליו בלבד זרחה, שואלת הברייתא, מה פוש אם זרחה עליו השמש? מה, יש איזה שמש מיוחדת שצורחת לגנבים? אלא, אם ברור לך הדבר כשמש שאין לו שלום ממך, הרגעו. ואם לאו, אל תהרגעו. באה התורה ואומרת, כדי שיהיה דין שאתה בא להורגך, השכם להורגו, צריך שיהיה בהיר, כמו השמש, כלור, ברור, ב-100% שהוא בא להרוג אותך. אבל אם אתה מסופק, אתה לא משוכנע שהוא בא להרוג אותך, אז אין דין שרשאי להצילו בנפשו. תניה יידך, יש ברייתא אחרת שמייחסת את עם השמש לפסוק שלו. אם זרחה השמש עליו, דמים לו. וכי השמש עליו בלבד זרחה, שואלת הברייתא. אלא אם ברור לך כשמש שיש לו שלום ממך, אם בהיר לך שהוא לא יהרוג אותך, אל תהרגנו. ואם לאו, הרגנו. אבל אם אתה מסופק, תהרוג אותו. שואלת הגמרא, אם ככה, קשיא סתמה סתמה. הברייתא הראשונה בסתמה אומרת שעל הספק לא הורגים. הברייתא השנייה באה ואומרת שעל הספק הורגים. עונה הגמרא, לא קשיא. עין בית עמוד בית. כאן באב על הבן, כאן בבן על האב. אב ובן, בן ואב זה ביטוי. זאת אומרת, אם מדובר באחד כזה שבא במחתרת, כמו אבא על הבן, אחד כזה שאנחנו באופן נורמל יוצאים מתוך הנחה שיש לו רחמי אב על הבן ולכן הוא לא יהרוג אותו, אז אני בא ואני אומר, הברית הראשונה שרק על ודאי, אם אתה יודע שאבא הזה, המושג אבא, האבא הזה הוא אדם ששונא אותו, וכשיש שנאה, אז אנחנו יודעים שאין דבר שעומד בפני השנאה, אז אתה רשאי להרוג. אבל אם אתה מסופק, אז רחמי אב על הבן, אתה לא יכול להרוג אותו. הברית השנייה מדברת על המקרה הפוך, בן על האב, זאת אומרת, שבאופן נורמל אנחנו חוששים שהוא יהרוג אותו, ולכן על הספק אתה הורג. רק אם יהיה לך ידיעה ודאית שהוא לא רוצה להרוג אותך, אז אתה לא יכול לבוא ולהורגו. מביאה זה הגמרא, אמר רב, כל דעתי עלוי במחתרת, כל מי שיבוא עליי במחתרת, קטלין עלי, אני יהרוג אותו. לבר מרב חנינא בר שילא, חוץ מרב חנינא בר שילא, אותו לא, מה היית אמר? אילא אם המשום דה צדיק הוא רב חנינא בר שילא הוא צדיק ולכן הוא לא יהרוג אותו, הקעתי במחתרת, מדובר על הצדיק הזה שעכשיו בא במחתרת. עונה הגמרא, אלא משום דה קימלה בגבי דה מרחם עליי כרחם אב על הבן. זאת אומרת, אם יש לך ידיעה שאדם הזה אוהב אותך כמו שאבא אוהב את הבן, ממילא בכזה מקרה אתה לא רשאי לבוא ולהרוג. וכאן כבר באו הראשונים והאחרונים והוסיפו בזה דיונים רבים, מה שאמרנו מושג של אב על הבן. האם יש גם מושג של אבא על בת, או אבא פחות מחבב בת מבן, ולכן שם אנחנו לא אומרים אבא לבן, ויהיה מותר להרוג אותו. מה קורה אמא ובן, אמא ובת? האמא שנאמר בפסוק כרחם אב על בנים, זה אומר שהאבא יש לו רחמים, האמא מנחמת, האבא מרחם, או שלא, אמא ודאי מרחמת, וגם האבא יש לו צד של רחמים כרחם אב על בנים. עוד דנו בזה, מה קורה בסבא? בני בנים, או דור שלישי ורביעי, עד מתי אני אומר מושג של רחמה, זה רחמה אבא ובן, או גם סבא אני אומר בני בנים הרי הם כבנים, וכן על זה הדרך. תנו רבנן, מביאה הגמרא ברייתא, הפסוק הרי משתמש בלשון, אם במחתרת ימצא הגנב, סליחה לפני זה, אם זרחה השמש עליו, דמים בלשון רבים, דמים לא, ולכן לה זה לשון רבים, בין בחול בין בשבת. זאת אומרת, אסור להרוג אותו בין ביום חול ובין בשבת. אין לו דמים לשון רבים, בין בחול בין בשבת. במקרה שהותר להרוג, אז הותר להרוג בין בחול ובין בשבת. מברר את הגמרא, בשלמה אין לו דמים בין בחול בין בשבת, אי צריך, למה צריך לבוא ולהתייחס למושג שבת? סל ודעתך אמיני מידי דהה והרוגי בידין דה בשבת לא קטלינה. הייתי סבור שאולי אחד כזה שבא במחתרת, אז כמו שהרוגי בידין, כי לומדים את זה לא תברו אש, לא הורגים בידין בשבת, אולי שבת קודש הוא מסוגל לגנוב, אבל לרצוח, יהודי לא רוצח בשבת, וממילא בכזה מקרה אין לך היתר לבוא ולהרוג, כמה שמלן, צריך את הברייתא, והלשון של הפסוק דמים, דקטלינן, אדם כזה שבא ורוצה עכשיו את הממון, ירדה דעתורה לדעסוף דעתו של אדם, הוא בא להוציא את הכסף, ואם אתה תפריע לו אז הוא יהרוג אותך, והבא להורגך אשכם להורגו, אין לו דמים. אלא דמים לא במקרה כזה של אדם שיש לו דמים, כמו אבא לבן. בן בכל בן בשבת אסור להרוג אותו, השתה בכל לא קטלין עלי בשבת, מבעיה אם אסור ביום חול, אז קל וחומר בבנות של קל וחומר שבשבת אסור להרוג. אמר רב ששת, לא נצריך אלא לפקח עליו את הגל, עוד חידוש גדול מאוד של הגמרא. באה הגמרא ואומרת שהחידוש הוא מה קורה עם אותו בא במחתרת, היה לו תאונת עבודה. באמצע שהוא בא במחתרת נפל עליו האדמה, ועכשיו הוא קבור תחת האדמה. יהודי שקבור תחת האדמה, גם אם זה שבת, יש לנו דין שמחללים עליו את השבת. אנחנו יודעים שפיקוח נפש דוחה שבת, וחי בהם ולא שימות בהם. פיקוח נפש דוחה שבת, מוטב יחללו שבת אחת, ואל יחללו שבתות הרבה. מה קורה עכשיו הבא במחתרת? אומרת התורה, דמים לא. אם זה קורה בשבת שנופל עליו הגל, אתה לא יכול לבוא ולסוח לו את הגל. מסביר רשי למה לא. אומר רשי, אם כשהיה חותר נפל עליו הגל, מפקחים עליו, ואיך זה לא בא לסקי נפשות. אבל אם בא לסקי נפשות, כיוון זה ניתן להורגו בלא התראה, גב רק תילה הוא משעת חתירה. יש כאן אדם שעומד למיטה, ועל אדם שעומד למיטה אני לא מפקח את הגל. שואלים את זה האחרונים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, התחיל בזה כבר בחלקת יואב, יש לו בסוף השוט שלו, יש לו קבא דקושייתא, יש לו 103 קושיות. הקושייה הראשונה זה השאלה הזאת, בא ושואל, נכון? הרי אותו בא במחתרת כשהוא יוצא מהבית, אז זה לא הותר דמו, זה לא שמעכשיו עד יום מותו אפשר להרוג אותו. בזמן שהוא בא במחתרת, באותו הזמן, כיוון שהוא בא להרוג, הבא להורגך, השכם להורגו. עכשיו שהוא תקוע שם בתוך החול, או פיקוח נפש, הוא עומד למות, הוא לא בא במחתרת. למה אתה לא יכול לבוא ולהציל אותו? כך הוא שואל, וכך שואל אחיעזר, ועוד שואלים, וכל אחד בדרכו שלו לנסות. יש מאירי בשני תירוצים איך לקיים את הדברים.
אתה אומר, יש לו דמים, מה שעשו להרוג אותו, למה הוא
להציל? אין לו דמים, הרי זה תלוי בזה.
לא, מה אתה...
אין לו דמים. מדובר במקרה של אין לו דמים. רצינו להבין מה ההבדל בין חול לשבת, אם ביום חול או בשבת ודאי שלו. תירצנו שבשבת מדובר לפקח עליו את הגל, שגם זה אי אפשר. ממשיכה הגמרא ואומרת.
אלה דמים לא, מה? דמים לא שיש
לדמים.
אם יש לו דמים, מותר לפקח את הגל.
זה אדם מדובר.
לא, מדובר שאין לו דמים.
אבל למה?
מה זה נקרא דמים לו?
דמים לו שיש אדם.
שאסור להרוג אותו.
אסור להרוג אותו.
ואז מה החידוש שלנו? שאחד כזה אתה מפקח עליו, בין בחול, בין בשבת.
כן מפקח עליו.
אבל אם אין לו דמים, אז אתה לא יכול. מה זה? זה הלימוד שלנו, זה מה שזה בא ללמד. שכשנפל עליו הגן, אז אחד כזה שיש לו דמים מותר לחלל עליו שבת, ואחד שאין לו דמים אסור לחלל עליו שבת. יש מאירי, אני רק אקרא את הלשון, אבל לא בשביל. יראה לי, שזה שאמרנו עליו, שאין מפקחים עליו את הגל, פירוש בספק חי, ספק מת. אבל אם הוא ודאי חי, אומר אני שמפקחים, שאחר עכשיו אינו רודף. והרי זה הרודף אחר חברו ויצלו באחד מבריו אין עוד להורגו. וזה כהריגה בידיים. או שמה, כיוון שיש לומר עליו שהוא משתדל בעצמו בפוקחו ולבו על גנבתו, אין מפקחים. הביאו על עוד שיטות רבות. ממשיכה הגמרא ואומרת תנו רבנן. כתוב בפסוק, אם במחתרת ימצא הגנב והוכה ומת. לא כתוב והיכהו, והוכה. דורשת הגמרא והוכה על ידי מי? בכל אדם. אז כל אדם רשאי לבוא ולהרוג אותו. ומת בכל מיטה שאתה יכול להמיתו. אין לי דין מסוים בסייף או בחדוים, לא. אתה יכול בחץ, תעשה בחץ, אתה יכול לזרוק על אבן, מה שאתה יכול כדי להציל. בשלמה והוקה בכל אדם אית צריך, אני מבין למה צריך את הלשון של הפסוק, כבר כדעת החמינה, בעל הבית הוא דקים, דין אדם מעמיד עצמו על ממונו. דווקא בעל הבית שאני יודע שהוא לא מעמיד עצמו על ממונו, ממונו חביב עליו מגופו, ולכן הבא להורגך השכם להורגו, אז הוא רשאי לבוא ולהורג. אבל אחר לא, אולי אדם שעומד מהצד עליך הוא לא בא, אז אולי אתה לא יכול להרוג. כמה שמלן והוכה על ידי כל אדם, צריך פסוק. אלא ומת בכל מיטה שאתה יכול להמיתו, למה לי? מרוצח נפקה. דתן ימות יומת המכה רוצח הוא, אין לי אלא במיטה אמורה בו סייף. מניין שמי אתה יכול להמיתו במיטה הכתובה בו, שאתה רשאי להמיתו בכל מיטה שאתה יכול להמיתו גם, למשל, הוא מחשף, והחרב אינה שולטת בו, הוא ברח. ועכשיו הוא יורד במורד הנהר, אין לך דרך להשיג אותו אלא בחץ. מאיפה אתה יודע שאתה רשאי להורגו? תלמוד לומר, מות יומת המכה, מות יומת מכל מקום, אתה צריך לדאוג שהוא יהיה מת. עונה הגמרא, שאני אתם דאמר קרא מות יומת, איך אתה רוצה ללמוד משם? שם יש גזירת הכתוב. אומרת הגמרא ונגמור מניית, בוא נלמד מרוצח בניין אב לכל התורה כולה, שבכל מקום שאמרה תורה דין מיטה, אמרה התורה לכתחילה תהרוג במיטה מדוברת, ולא מות יומת מכל מקום. עונה הגמרא משום דה ורוצח וגואל אדם שני כתובים הבאים כאחד, כי הרי גם לגאל אדם לא נאמר לנו איך להורגו. וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדין. כמובן שעכשיו יש לנו כבר גם טבא במחתרת, יש שלושה כתובים. אז גם לפי מי שאומר שני כתובים, אבל שלושה ודאי לא מלמד. תנו רבנן. ודאי שניתן. תנו רבנן. מחתרת. ממשיכה הגמרא ומביאה בהמשך. מחתרת. אין לי אלא מחתרת. אם אני מסתכל על הפסוק, מה שמה? שרק אחד שבא במחתרת חופר חפירה ונכנס לבית דרך חפירה, עליו נאמר שניתן להצילו בנפשו. גגו חצרו וקרפיפו מניין. מה קורה אם הגנב דנן בא דרך הגג, דרך החצר, דרך הקרפף, זה המקום הפתוח ששם היו מחסנים עצים? תלמוד לומר ימצא הגנב מכל מקום. לא כתוב ימצאנו, ואם במחתרת ימצאנו. הגנב בכל צורה של גניבה אתה רשאי להורגו. אם כן, מה תלמוד אומר מחתרת? אז אם כך שואלת הברייתא, אז למה כתוב מחתרת? עונה הברייתא, מפני שרוב גנבים מצויים במחתרת. הברייתא הראשונה עונה לנו, אין באמת עניין במחתרת. אין שום הבדל בין גג למחתרת. אז התורה דיברה בצורה הנורמלית, איך בן אדם נכנס הביתה, הוא חופר חפירה. תניה אידך, מצאנו ברייתא נוספת, על אותו הדרך, מחתרת. אין לי אלא אחד שבא במחתרת. גגו חצרו וקרפפו מניין שהוא מכנס דרך גג חצר וקרפף, אתה גם רשאי להצילו בנפשו. תלמוד לומר, ימצא הגנב כל צורת גניבה מכל מקום. אם כן, מה תלמוד לומר מחתרת? אז למה התורה עמדה למושג מחתרת? מחתרתו זוהי התרעתו. חולק את הברייתא הזאת. אומרת הברייתא, אדם שבא במחתרת, אדם שמתאמץ ימים לחפור חפירה כדי להיכנס אליך הביתה, ברור לנו, ירדה תורה לדסוף דעתו של אדם, שהוא אחרי כזה מאמץ לא מתכונן לסגת כשהוא יראה אותך. מה הוא יעשה? הוא יצא כנגדך, ואתה תצא כנגדו, ואז מי שהוא יהרוג, אז הבא להורגך, השכם להורגו. מה קורה אבל אם בן אדם בא דרך הגג, דרך החצר? אפשר מאוד שכמו שהוא נכנס, הוא יוצא, הוא לא יתאמץ הרבה. אז ממילא אם הוא נכנס דרך החצר, אתה לא יכול להרוג אותו. אלא אם כן, הייתה התראה. אומר רש"י בשורה הראשונה מהרחבות, זוהי התראתו, שאין צריך התראה אחרת, אלא הורגו מיד דכיוון דתרח ומסר נפשי לחתור, עדת הדהך ידיעי קי להפי קטלין עלי, ואמרה תורה, כיוון דרודפו, אין צריך התראה אלא מצילים אותו לשור. אבל, נכנס לחצרו וגגו דרך הפתח אין הורגו עד שיתרה בו בעדים. צריך לעמוד שם שני עדים ולשמוע שהוא אומר לו, חזי דקאים לה באפך וקטלינה לך. אומר לו בלבית, אני לא מתכונן לוותר על הממון שלי. אני אעמוד כנגדך ואני אהרוג אותך. וזה יקבל עליו התראה ויאמר, יודע אני, ועל מנת כן אני עושה שאם תעמוד לנגדי אהרוג אותך, אף הוא רשאי לבוא ולהורגו. אבל אם לא הייתה התראה, הוא לא רשאי להרוג אותו. לא ימצא. אז לא נאמר, אם הוא לא יגיד אז לא יהיה דין שמותר להצילו בנפשו, כי צריך התראה. אמר רב הונא, קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו. קטן שרודף אחרי קטן, כבר עמדו על זה עם הכוונה קטן, כך רש"י אומר, זה ציור, קטן שרודף אחרי קטן. על פניו עכשיו הסברת לי שצריך התראה, ואם צריך לקבל התראה אז היה מקום לבוא ולומר שאולי קטן שרודף אחרי קטן, אם צריך התראה וקטן לאו בר התראה, אז אי אפשר להרוג אותו בנפשו. אומר רב הונא, אני סובר, ניתן להצילו בנפשו, ולמה? כסבר, הרודף אינו צריך התראה, לא שנה גדול ולא שנה קטן, ומכיוון שלא צריך להטרות בו, אז אם לא צריך להטרות, אז גם בקטן שאינו מקבל התראה, אתה רשאי להורגו. הייתי ורב חסדא לרב הונא, יש לנו דין לגבי אישה המקשה בלידתה. כל זמן שהאישה הזאת לא יצאה התינוק שלה לאוויר העולם, הדין הוא שהמיילדת חותכת את העובר כדי להציר את היולדת. אם לא נחתוך, אחד ימות, או היולדת או העובר. לכן אנחנו הורגים את העובר כדי להוציא אותו איברים איברים ולא לסכן את היולדת. מה קורה אבל יצא ראשו? אם כבר העובר הוציא ראשו, אין הוגים בו. למה? לפי שאין דוחים נפש, מפני נפש. מה פתאום להרוג אותו? מי אמר שהדמים שלו פחות טובים מהדם של האמא? אולי עדיף שהאמא תמות והילד יישאר. אז איך? אז מחכים.
כן, אפשר להרוג אותו.
לא הורגים אותו.
המשפט הקודם.
לפני שהוא יצא.
כן, איך?
בתוך העין, בתוך הרחם.
מסכים,
עם הזלב. והמי, שואלת הגמרא, והמי, רודף הוא. שואלת הגמרא, למה אתה לא יכול להציל את האמא, אבל הילד הזה רודף את האמא. ועכשיו לימדנו שבא להורגך השכם להורגו, רודף ניתן להצילו בנפשו. אז למה לא תהרוג את הולד? עונה הגמרא, שנייתם דמשמי הכרה תפולה. פה זה לא נקרא רודף. ככה ברא הקדוש ברוך הוא בטבע העולם, שכל בר דעת יודע שאישה שנכנסת להיריון, הריון זה דבר מסוכן. אפילו שאנחנו התרגלנו שזה טבע, דבר מסוכן, מסוכן עד למאוד. וזה פיקוח נפש. ואישה שיולדת זה נס. זה נס גדול. אז מכיוון שכך הוטבע בטבע הבריאה, זה לא הגדרה של רודף. הוא לא עושה פה מעשה נגד הדבר. זה טבעי הדבר. נעימה מסייע לו, אומרת הגמרא, אדרבה, אני יכול להביא אולי ראיה לרב הונא. רב הונא מחדש שברודף לא צריך התראה. רודף שהיה רודף אחר חברו להורגו, אומר לו, עומד שם אדם מן הצד, אומר לו, ראה שישראל הוא, על אחרי מי אתה רודף? אחרי יהודי. בן בריתו, הוא לא מומר. והתורה אמרה, שופך דם האדם באדם דמו יישפך. אומרת התורה, אם אתה תהרוג אותו, אתה חייב מיתה. אמרה תורה, הצל דמו של זה ודמו של זה, אז אם אתה לא עוזב אותו, אני הורג אותך. והוא לא צעק, אף על פי כן. זאת אומרת שלא צריך לקבל התראה. אומרת הגמרא, היא הברייתא הזאת רבי יוסי בר יהודה, דתנא רבי יוסי בר יהודה אומר, חבר, אני צריך התראה לפי שלא נתרא התראה, אלא להפרין בין שוגג למזיד. אל תדמה את זה. שם מדובר בחבר, אז חבר לא צריך התראה. אבל באחד שאיננו חבר שצריך התראה, כל זמן שהוא לא מקבל אפשר, שאי אפשר להציל אותו. לפי הצד הזה, כן. אדם אחר מדובר פה. אנחנו הרי מחפשים, אומרת הגמרא תשמע. רודף שהיה רודף אחר חברו להורגו. אמר לו, אומר לו אדם שעומד מהצד, ראה, ישראל הוא, אסור להרוג. בן ברית הוא, זה לא מומר. והתורה אמרה שופך דם האדם בדמו יישפך. אם אמר אותו אחד, יודע לי שהוא כן, פטור. אם הוא אומר יודע שאני כן, אי אפשר להרוג אותו. הוא לא קיבל עליו התראה. אמר, על מנת כן אני עושה דהיינו, אף על פי כן, אז אני אומר חייב, אפשר להרוג אותו. הנה אני רואה שלא כרבונה. אלא צריך לקבל התראה, ואם הוא לא קיבל התראה, הוא לא חייב. עונה הגמרא, לא צריכה דקאי בתרי איברי דנהרה דלומציה צולי. מדובר בכלל שהרודף והנרדף נמצאים בצד אחד של הנהר. וזה שעומד מן הצד, עומד בצד השני, אין לו מה לעשות. אז מה אתה צועק? מהי כדבאי? איתוי לבית דין. הדבר היחידי שהוא יכול, זה אחרי שהוא יהרוג, הוא יתבע אותו לבית הדין, שהוא ראה אותו רוצח נפש בישראל. ומה בית דין יעשו? בית דין הבאי התרה, בית דין אם אתה לא התרת אין לזה שום כוח, אז ממילא הוא מטרה בו, ואם הוא צועק אף על פי כן אז בית דין יוכלו לחייב, ואם הוא לא יצעק אף על פי כן אז הוא לא קיבל התרה. אבל באופן נורמל כשאתה רואה ויש לך אפשרות להציל, אין אכן אמי לא צריך התרה, וגם בלי שהוא יקבל התרה, כמו שרבונה אמר, ניתן להרוג. אם בית דין אמר לך רבונה, ענה שאני אמרתי שאפשר לבוא ולהציל בלי התרה, ענה דאמרי כתנה דמחתרת, דאמר מחתרתו, זו יתרעתו. אני מדבר על מקרה מסוים, הבא במחתרת. ואמרנו שאדם שטרח והתאמץ כל כך הרבה, אז ודאי שהוא מתכונן להרוג. בבא במחתרת ודאי שלא צריך התרעה. אומרת המשנה, ואילו הן שמצילים אותן בנפשן. רש"י לומד שהנידון שלנו בנפשן ניתנו להרג לכל אדם כדי להצילן מן העבירה. את מי הורגים? את בעל העבירה. אדם הולך לעשות עבירה, אז כדי למנוע אותו שהוא לא יעשה את העבירה, מותר להרוג אותו ולהציל אותו שהוא לא יהיה חוטא. אומנם ביד רמה הוא מביא, ואילו שמצילים אותם מיד רוטפיהן בנפשם, כלומר, בנפשם של רוטפים. והגמרא מסבירה, אומרת המשנה, הרודף אחר חברו להורגו. מה הדין? אתה יכול להרוג אותו כדי להציל אותו מן החטא. או אדם שרודף אחר הזכר, רוצה לשכב זכור, אתה יכול להרוג אותו כדי שהוא לא יחטא. ואחד הנערה מורסה, רודף אחרי נערה מורסה כדי לפגוע בה. הדין שמותר להרוג אותו כדי להציל את הנערה. אבל הרודף אחר הבהמה כדי לרובעה, או המחלל את השבת, או עובד עבודת כוכבים, אין מצילים אותן בנפשן. אי אפשר לבוא ולהציל את זה בנפשן. ורש"י תורח בשורה השנייה ומתחיל להסביר, אבל הרודף אחר בהמה לרובה והרוצח לעבודת כוכבים והרוצה לעבוד עבודת כוכבים ולחלל שבת וכל שכן שם קריטות ומיטות בית דין שאינן עריות דלא ניתן להצילו בנפשו אלא מדבר שהוא ערווה ויש בקלון ופגם לנרדף, כגון זכר, נערה המורסה, ומי רוצח בהד יקטיב בי ורוצח, אנחנו נלמד זה פסוק מפורש שניתן להציל. והיידן, הקד במה, משום דדמי להראות. והקדה מעבודת כרבים, משום שיש לו צד ללמוד בקל וחומר, כפי שנראה בגמרה, ואנחנו נסביר.
מה עם אחותו, אמו,
כשר הרב? ענית. כל אלה לא.
למה?
שואל יפה. אומרת לגמרה, תנו רבנן. תנו רבנן. מניין הרודף אחר חברו להורגו שניתן להצילו בנפשו. מי אומר שבאמת ניתן להציל את הרודף? דהיינו, להציל את הנרדף מיד הרודף על ידי הריגת הרודף. תלמוד לומר לו תעמוד על דם רעך, זאת אומרת לא תעמיד עצמך על דמו של חברך, אלא מה תעשה? תציל אותו. ואם הדרך להציל אותו זה להרוג, אז תהרוג את הרודף. שואלת הגמרא, והלאך יודע אתה? וכי זה מה שזה בא ללמד? היימי בא אלה לקדטניה, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנער, או חיה גוררתו ועוד מתו ימות, או ליסטים באים עליו שהוא חייב להצילו. תלמוד לומר לו תעמוד על דם רעך. אז מה הפסוק בא ללמד? שאם אתה רואה את החבר שלך בצרה, אתה חייב לבוא ולהציל אותו. אומרת הגמרא לחנמי, אתה צודק, הפסוק לא תעמוד על דם רעך, בא לומר שאם אתה רואה את החבר שלך הולך למות, אתה חייב להציל. ואלא ניתן להצילו בנפשו מנהלן. מאיפה באמת אני יודע שאפשר לבוא ולהציל בנפשו? עתיר בקל וחומר מנערה המאורסה. מה נערה המאורסה שלא באה לה אלא לפוגמה? מה הוא עושה? הוא לא הורג אותה, הוא פוגם אותה, הוא מאבד את בתוליה. אמרה התורה ניתן להצילה בנפשו, רודף אחרי חברו להורגו, הולך ליטול נפשות, על אחת כמה וכמה שאפשר להרוג אותו. שואלת מיד הגמרא, וכי עונשין מן הדין? שואלת הגמרא, איפה מצאת בכלל שאפשר לבוא ולעשות דרשה מקל וחומר? אז מה קל וחומר אני יכול להרוג? עונה הגמרא, כן, דווי רבי תנא, בבית מדרשו של רבי שנו, הקישהו. יש לנו הרי כלל, אין עונשין מן הדין, אבל הקש וגזרה שווה מופנה, זה כאילו כתוב מפורש בפסוק. אז אם אני אמצא לך הקש, זה כאילו כתוב במפורש. מה נאמר בהקש? כי כאשר יקום איש על רעהו רצח או נפש, וכי מה למדנו מרוצח? על מה מדובר? על נערה מאורסה. אומרת התורה, ולנערה לא תעשה דבר, אין לנערה חטא מוות, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצח או נפש, כן הדבר הזה. מה עכשיו עניין רוצח אצל נערה מאורסה? מהתה, הרי זה בא ללמד ונמצא למד. בעזרת השם בדף עין ה' הגמרא גם תסביר לנו מה באמת אני לומד מרוצח לנערה מאורסה. כרגע אומרת הגמרא, הרוצח בא ללמד על נערה מאורסה, אבל בפועל מנערה מאורסה אני לומד לרוצח. מה אני לומד? מקיש רוצח לנערה מאורסה. מה נערה מאורסה ניתן להצילה בנפשו? אף רוצח ניתן להצילו בנפשו. מכיוון שזה הקש, אז בהקש אני יכול ללמוד ואין לי בעיה, ואכן אני עונש אותו על סמך ההיקש. שואלת הגמרא, ונערה מורסה גופי מנהלן, מי אמר לך באמת שנערה מורסה יש לנו דין שניתן להצילה בנפשו? כדתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא רבי רבי ישמעאל, כתוב בפסוק, צעקה הנערה כי בשדה מצעק, צעקה הנערה מורסה ואין מושיע לה. היש מושיע לה בכל דבר שיכול להושיע. אז אם הוא יכול להושיע על ידי שהוא יהרוג, אז אומרת התורה, תהרוג את אותו אדם ותציל את הנערה. גופה, מניין לרואה את חברו שהוא תובע בנער, או חיה גורר אותו, או ליסטים באים עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר, הבאנו קודם ברייתא, לא תעמוד על דם רעך. שואלת הגמרא, והמאה נפקא? מפה אני לומד שבן אדם חייב להציל את חברו, מהתם נפקא? לומדים את זה ממה שנאמר בהשבת אבדה, אבדת גופו מניין. תלמוד לומר, והשבות הלא. אז אם אתה רואה שהוא הולך לאבד את נפשו, את גופו, אתה צריך להציל אותו. עונה הגמרא, מהתם, אם הייתי לומד רק מעבדת גופו, הווה אמינא נמילא בנפשי, אני צריך לקפוץ לנהר להציל אותו. אבל מה קורה אם עכשיו יש איזה שיטפון? אני אין לי אפשרות להציל אותו, אבל יש חברה, אתה יכול לזכור פועלים, זה עולה כסף, ואתה יכול להציל אותו. אבל מטרח ומיגר אגורי לטרוח ולזכור פועלים, מניין שהוא מחויב? אימא לא, כמה שמן לא תעמוד על דם רעך, אתה מחויב לזכור פועלים כדי להציל את רעך. תנו רבנן, עוד למדנו בברייתא, והברייתא הזאת היא לא כמו המשנה, מיד נסביר. אחד הרודף אחר חברו להורגו, ואחד הזכר שרודף אחר חברו לרובעו, ואחד נערה מורסה שרודף אחרי האדם לאונסה, ואחד חייבי מיטות בידין, כל צורה של מיטת בידין, כל צורה, ואחד חייבי קריטות, אדם שהולך לעבור על איסור קראת, מצילין אותן בנפשו. אז כדי שהוא לא יעשה את העבירה, אתה הורג אותו ומונע ממנו חטא. אבל אלמנה לכהן גדול, אם כהן גדול רודף אחרי אלמנה שזה איסור לב, או גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, כהן אדיוט רודף אחרי גרושה או חלוצה שזה איסור לב, אין מצילים אותם בנפשם. שם אני לא יכול לבוא ולהרוג אותו כדי להציל אותו מן החטא. נעבדה בעבירה, מה קורה בנערה מורסה שכבר עשו בעבירה, כבר בעלו אותה, הדין הוא אין מציל מותה בנפשו. עכשיו גם אם הוא ממשיך לרדוף, אי אפשר להציל בנפשו. יש לה מושיע. מה קורה אם אפשר לפגוע בו בעבר מסוים? יש אפשרות להציל באופן שונה, אפשר לעצור אותו. הדין הוא אין מצילים אותו בנפשו, אז ודאי שאי אפשר להרוג. רבי יהודה אומר אי אפשר, אף אסור להרוג, אף תציל אותו בדרך שאפשר
בלי להרוג.
רב יהודה אומר, חולק רב יהודה על תנא קמא, אף אומרת תניחו לו שלא יהרגנה, גם אם היא צורחת, עזבו אותו, למה? היא לא רוצה שיבעל אותה חס ושלום. אבל היא אומרת, הוא יהרוג אותי. אז עדיף לי להיבעל ולהישאר חיה. לפי תנא קמא, אני יכול להרוג אותו. לפי רב יהודה, כבר אי אפשר להרוג אותו בנפשו. אי אפשר להציל בנפשו. עכשיו הגמרא עוברת אחד לאחד ומבררת, מנה נמילי, מאיפה לקחת את כל הדינים הנ"ל? אמר קרא, כתוב לנו בפסוק מה שדיברנו, הלשון של הפסוק. ולנער לא תעשה דבר. ואנחנו קוראים את זה, ולנערה לא תעשה דבר. אין לנערה חטא מוות. דורשים חז"ל מה שכתוב נער, זה משכב זכור, שעליו אני אומר, ואין מושיע, יש מושיע, אתה יכול אפילו להרוג. נערה, מה שאנחנו קוראים נערה, זו נערה מורסה. חטא אלו חייבי קריטות, מוות אלו חייבי מיטות בידים. שואלת מיד הגמרא קולני, למה לי? בשביל מה צריך את כל הפסוקים? אי אפשר לדרוש אחד מהשני? אומרת הגמרא צריך. דיקה תבחמנה רק נער, והייתי לומד מזה משכב זכור. לא הייתי יודע נערה מורסה. למה? משום תלב אורחי. שם זה ביזיון גדול, אין דרך של זכר להיבהל. שם אני אומר, ניתן להצילו בנפשו. אבל נערה דאורחי, פורט הדרך זה בבעילה. אימא לא, אולי אי אפשר להציל בנפשו, אומרת התורה נערה. אז תכתוב נערה ואני אדע למשכב זכור. והיא כתב אחמנה נערה משום דקפגים לה. הוא הולך עכשיו והוא פוגם בגופה. קודם היא הייתה בתולה ועכשיו היא בעולה. הוא גורם לה להיות מבוזה. אבל נער דלא כפגים לאימא לו, אולי פה לא ניתן להצילו בנפשו. לכן צריך להיות כתוב בפסוק גם את העניין של נערה וגם את העניין של משכב זכור. והיא כתב רחמנה, הנה אותה נערה ומשכב זכור, משום דהי לב אורחי הוא, כמובן שהזכר אין דרכו בבעילה. והכפגים לה, לגבי נערה מורסה הוא פוגם אותה. אבל שר הריות דאורחי הוא, הרי דרכם זה בבעילה. ולא נפיש פגם היו, אימא לא, הפגם שלהם הוא לא גדול. אומר רשי, למה הפגם שלהם לא גדול? בארוסה, אומר רשי בשורה הראשונה, שחביבה ויעלתכן על הארוס, המתיקות, החביבות הזאת של ארוס וארוסתו, ועכשיו מתגנה עליו, הוא לא ירצה אותה. אבל שאר הריות פנויות בתולות לא מפגמי כולהי, כי עדיין אין להם את היעלתכן הזאת. וכן נשואות בולות לא מפגמי כולהי כמו ארוסה, כי הם לא יעלתכן. כבר הוא טעם אותה, כאן פחות הוא, זה לא דוחה אותו. אז אולי פה התורה לא חידשה את הדין הזה שהוא יכול להציל אותו בנפשו. צריך פסוק, כתב רחמנה חטא, לבוא ולמד אותך שחייבי קריטות, הדין הוא שניתן להצילם בנפשו. והיא כתב רחמנה חטא, הווה אמינא, ולא היה כתוב מוות. הווה אמינא אפילו חייבי לוין, גם באלמנה לכהן גדול ניתן להצילו בנפשו. כתב רחמנה, איזה חטא? חטא כזה שיש בו צד מוות. והיא כתב רחמנה, רק מוות, הווה אמינא, חייבי מיטות בידינים, חייבי קריטות לא. כתב רחמנה חטא, ואיזה חטא? חטא כזה שיש בזה או מוות של בידין, או חטא כזה שזה חייבי קריטות מיטה בדי שמיים, אבל חי ולווין לא. שואלת הגמרא, אני לא מבין, אז לכתוב אחמנה חטא מוות ולא באי נער ונערה. אז אם אתה אומר חטא שזה כולל בעצם את כל החייבי קריטות, ומוות שזה כולל את כל החייבי מיטות בידין, גמרנו, הבנתי. אז יש לי פה גם את הנושא של נער, משכב זכור וחייבי מיטות בידין, וגם נערה. בשביל מה אני צריך את הפסוק? עונה הגמרא, אין אכן עמי, את הדין הזה של משכב זכור ונערה מורסה אני יודע ממשפט מוות, מחטא מוות. אז למה כתבה התורה ייתור לשון? כדי למעט. אלא נער ונערה, אחד למיעוטי עובד עבודת כוכבים ששם לא ניתן להצילו בנפשו, ואחד למיעוטי בהמה ושבת שבמשנה בהמה ובשבת לא ניתן להצילם בנפשם, כמו שלמד התנא שלנו במשנה. חולק עליו רב שמעון בן יוחאי דאמר, עובד עבודת כוכבים ניתן להצילו בנפשו, אם אתה ראוי יהודי שהולך לעבוד עבודת כוכבים, תהרוג אותו. אז למה לי? למה צריך שני מיעוטים בפסוק? אחד למותי בהמה ואחד למותי שבת. למה? פר כדעת החמינה, תייסי שבת חילול, חילול מעבודת כוכבים, כיוון שיש מקום ללמוד גזירה שווה. נאמר חילול בעבודת כוכבים, נאמר חילול בשבת וחללי עמות יומה. אולי אני אבוא ואומר שגם בשבת ניתן להצילו בנפשו? צריך פסוק שאומר שבשבת לא. שואל את הגמרא לרב לזר ברבי שמעון, דאמר מחלל את השבת ניתן להצילו בנפשו, אם אתה רואה יהודי בשבת עומד לעשות חילול שבת, תהרוג אותו. תהרוג אותו. שיטת רב לזר ברבי שמעון. אם ככה, והמקור, דעתיה שבת מחילול חילול מעבודת כוכבים, יש לו גזירה שווה. נאמר מחללי עמות יומת, נאמר חילול בעבודה זרה. מה היכה למימר? שואלת הגמרא, בשביל מה צריך שני מיעוטים בפסוק נער ונערה? אחד מיעוט למיעוטי בהמה שלפי רב לזר ברבי שמעון הוא גם מודה, שאם אדם בא לרבוע בהמה, אתה לא הורג אותו על זה. ואידך, איידת כתב רחמנה נער, כתב נמי נערה, כיוון שכבר ממילא התורה כותבת נער כדי למעט לי את הדין של בהמה. והרי המשמעות הפשוטה של הפסוק זה ולנערה לא תעשה דבר, מדובר על נערה מורסה. אז ממילא זה לא עומד לדרשה. רבי יהודה אומר, אף אומר תניחו לו שלא יארגנה. אמרנו במשנה שרבי יהודה חולק עם תנא קמא, וסובר רבי יהודה בברייתא שזה לא אותו דין, אלא באותו רגע שבא אותה נערה וצועקת תניחו לו, כבר לא ניתן להצילה בנפשו. שואלת הגמרא במאיקה מפלגה, זאת אומרת שאם רבי יהודה סובר, זאת אומרת שתנא קמא סובר שניתן להציל, אז מה נקודת המחלוקת? אמר רבא במקפדת על פגמה ומניחתו שלא יארגנה. המקרה שלנו מדובר על אותה נערה שהיא מאוד מקפידה שלא יפגמו אותה, אבל מה לה לעשות שהיא רואה עכשיו את המוות בעיניים והיא לא רוצה שיארגו אותה? אז מה היא צועקת? היא צועקת אני נגד המעשה, אבל תניחו לו. למה? כי לא, הוא יארוג אותי. אומרת הגמרא מילתא דפשיטא, אומרת הגמרא רבנן סברי הפגימה כפיד רחמנה, והרי מקפדת על פגימה. באת לקמה ואומר, מה הסיבה שהתורה אומרת שניתן להציל את אותה נערה בנפשו של אותו אדם? מכיוון שהתורה רוצה שהיא לא תיפגם, והיא הרי מקפידה, היא לא רוצה להיפגם, אז נשאר לה הדין של ניתן להצילה בנפשו. ורב יהודה היידקה אמר רחמנה קטלי, מה שהתורה נתנה רשות לבוא ולהציל אותה בנפשו של הרודף, משום דמסרה נפשה לקטלה, כי אנחנו חוששים לא על הפגם שלה, אנחנו חוששים שבנות ישראל צנועות הן, וממילא במקרה כזה היא תעמוד על שלה והיא לא תרצה להיפגם, ולכן היא תמסור את הנפש. אז כדי שלא יהיה מעשה של נטילת נפש, לכן התירה התורה ליטול את נפשו של הרודף. אבל הלא מסרה נפשה לקטלה, היא צועקת, היא אומרת לנו רבותיי, אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות, ולכן שיעשה מעשה. ממילא בכזה מקרה התורה לא נתנה את הזכות. אומרת הגמרא, אמר לרפפא לאביי, אם ככה לדבריך שהכל זה נושא של פגם, אלמנה לכהן גדול נמי כפגים לה. קודם היא הייתה אלמנה שיכולה להינשא לכהן, ועכשיו היא אסורה, היא נהפכת להיות חללה, אז למה אתה לא חושש? אומרת הגמרא, אמר לי, הפגימה רבה כפיד רחמנה, הפגימה זוטרה לא כפיד רחמנה. יש הבדל בין פגם גדול לפגם קטן. פגם כזה שהילד הוא חלל זה פגם קטן, פגם כזה שהילד הוא ממזר, כמו בחייבי מיטות, חייבי קריטות, שמה באמת הקפידנו ושמה באמת אמרנו ניתן להציל בנפשו, אבל פגם קטן, חייבי לוין, שזה לא, שמה התורה לא נתנה את הזכות להציל בנפשו.